שבת, דף קוף ממבב, מתחילים בעזרת השם, והמשנה למעלה. המשנה שלפנינו והדף שבו אנחנו עוסקים, הוא יסודי מאוד בהלכות מצויות מאוד בהלכות שבת, לגבי פתיחת אריזות, פתיחת קופסאות שימורים, כל סוגי הכלים שמאחסנים בהם אוכל, או מאחסנים בהם כל מיני כלים, עיתונים וכדומה, האם מותר לפתוח את האריזה בשבת. ובעצם היסוד לכל הנושא הזה זה הדף שלפנינו, המשנה עם הגמרא. אומרת המשנה, שובר אדם את החבית לאכול הימנה גרוגרות. מותר לאדם לבוא לחבית שמלאה בתאנים מיובשים, לקחת חרב או סכין גדולה, להתיז את החלק העליון של החבית, לא רק את המגופה, מה שנקרא המכסה, אלא הוא חותך גם חלק מהחבית עצמה, איזשהו חלק מהגובה של החבית עצמה. הוא חותך, מתיז, בשביל לפתוח את האריזה, החבית. מותר לו לעשות את זה בשביל לאכול את אותם תאנים מיובשות. מסביר רש"י למה? מכיוון שהוא מקלקל את החבית. הוא שובר את הדופן. הוא לא רק פותח. אם הוא היה רק לפתוח, בוודאי מותר לפתוח את המכסה, אפילו שזה דבוק ביתית. אבל הוא אפילו שובר חלק את החלק העליון של החבית, בנוסף למכסה. אבל זה מקלקל, הוא הורס את החבית. מכיוון שזה לצורך שבת, לצורך עונג שבת, וזה גם הוא רק מקלקל הרית החבית, הוא לא עושה כאן מלאכה של בניין, לכן זה מותר. ובלבד שלא יתכוון לעשות כלי, שלא יתכוון לעשות נקב בחבית, שלא יעשה את זה פתח יפה ככה שזה יהיה לכל הצדדים חתוך בצורה ישרה, שלא יתכוון לזה, ואז זה יהיה מותר. לפי דעתו של רש"י, כמו שאמרנו, מדובר פה אפילו על חבית טובה, אפילו חדשה, חזקה, מותר לשבור ולקלקל אותה, אם זה לצורך שבת. למה מקלקל? והראשונים, זה תוספות ועוד, שואלים, תוספות, הראש, הרן, הם לא מסכימים עם רש"י, הם אומרים, מה זאת אומרת? מקלקל בשבת, אמנם הוא לא חייב חטאת, אבל הוא פטור מחטאת, אבל זה אסור מדרבנן, אז איך פה המשנה מלכתחילה מתירה? לכן הם סוברים שמה שמותר זה חבית כזאת שנקראת במסכת העירובין מוסטיקי. מה זה מוסטיקי? זה חבית שכבר הייתה שבורה בעבר והדביקו אותה, את השברים שלה. אז זה חבית גרועה. חבית כזאת מותר להתיז את המכסה עם שכבה מסוימת של החבית בשביל להוציא ממנה את הגרוגרות. וכך פוסק השולחן ערוך בסימן שין יו דלד. ועל סמך דבריו כמובן יש שורה של פסקי הלכה. כדאי לציין גם את דבריו של הגרא, הגאון מווילנה, ובספר ילקוט יוסף של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שליטה, הוא מביא שם גם בסעיף חף ב', הוא מביא שם הרשימה של עוד ועוד שככה סוברים כמו דבריו של הגרא, שפוסקים כמו דעתו של רש"י, שאפילו חבית חדשה, שלמה, חזקה, טובה, אפשר לשבור אותה בשביל להוציא ממנה את הגרוגרות. זה מקלקל וזה מותר לצורך עונג שבת. ומה שיוצא הלכה למעשה מהשאלה הזאת, זה ככה. יש אריזות כאלה שהם נחשבים כמו חבית גרועה, כמו חבית שהייתה שבורה והדביקו אותה, כמו אריזות מניילון, או אריזות מקרטון וכדומה, נייר, אריזות מהסוג הזה, זה נקרא חבית גרועה, אז השאלה אם מותר לפתוח למשל שקית חלב בשבת. אתה עושה נקב, אולי זה נחשב שעשית אותו כלי, האם מותר לפתוח קופסת שימורים, אתה הופך אותו לכלי. אז לפי דברי המשנה פה, נראה שזה מותר. למה? מכיוון שהוא למעשה מדובר כאן בכלי שהוא גרוע, זה לא כלי ממש שהוא עשוי בשביל להישאר להשתמש איתו, זה רק מיועד בשביל לאחסן בפנים את המאכלים, את המשקאות, אז לכאורה מהדברים האלה יהיה נראה שאם יש מצד אחד הכלי הזה הוא גרוע, מצד שני הוא עושה את זה בתורת קלקול, הוא מקלקל את העטיפה, מצד שלישי הוא עושה את זה לצורך כבוד שבת, אז בכלים כאלה שאתה פותח אותם וישר מרוקן אותם, כמו קופסת שימורים ממש קטנה שהיא מתאימה לסעודה אחת, בוודאי שמותר לפתוח את זה בשבת. אבל אם זה מדובר פה על סוג כלי כזה שנשאר להרבה זמן, משתמשים איתו שימוש חוזר וכדומה, זה קצת בעיה. ולכן לגבי פתיחת בקבוקים, אז יש מתירים, אבל ראוי מאוד להחמיר לפתוח את הבקבוקים מלפני שבת. למרות שמעיקר הדין מותר לפתוח בקבוקים בשבת עצמה, יש כאלה מין קופסאות שימורים שמשתמשים בהם עד שהם נגמרים ואז משליחים אותם. אז מעיקר הדין מותר לפתוח אותם, מותר לפתוח אותם כרגיל, אבל יש פוסקים שאומרים שכדאי להחמיר לפתוח את זה או מהצד השני, לא בסימון איפה שלה, לא לפתוח את זה כמו שרגילים לפתוח, אלא לעשות איזשהו שינוי מסוים ולשפוך, יש מאומרים שכדאי לשפוך את כל מה ש, את כל התחולה של הכלי לכלי אחר, כדי שיתברר שבאמת לא השתמשנו עם הכלי לצורך שזה יישאר לכלי גם להמשך, ולעשות את זה בצורה של קלקול. בכל אופן, אבל כל מי שמקל בכל סוגי הפתיחות האלה, יש לו על מי לסמוך. עוד הלכה אומרת המשנה, ואין נוקבין מגופה של חבית דברי רבי יהודה. זאת אומרת, אסור לעשות נקב במגופה, מגופה זה המכסה של החבית. אסור לעשות נקב במכסה של החבית, למה? כי בעצם הוא עושה כאן פתח. הוא עושה פה חור, אז הוא בעצם בונה בכלי, הוא עושה פה מכה בפטיש, לפי דבריו של רשי, שסובר שאין בניין בכלים, אפילו אם זה בניין גמור. וחכמים מתירים, למה? דעתם היא שאין דרך לעשות פתח בצורה כזאת. לכן, זה לא נחשב מתקן כלי. ולא יקוונה מצידה. אז בגמרא יש שני פירושים. פירוש אחד, בצידה של המגופה, יש את החבית, ומעליה יש מכסה. לא יעשה נקב בצד המכסה, רק מעל המכסה, חכמים מתירים, אבל בצד המכסה לא יעשה. ופירוש אחר, שלא יעשה בצידי החבית עצמה. ואם החבית הייתה נקובה, והוא רוצה לסתום את הנקב בשבת, והוא ייחד בשביל זה שעבה והיא לא מוקצה, בכל זאת לא ייתן עליה שעבה בשביל לסתום את הנקב. מה הבעיה? מפני שהוא ממרח והוא עובר על מלאכת ממחק, זה כמו אדם שלוקח אור של בהמה ומוריד ממנו את השיער, מחליק אותו. אמר רבי יהודה, מעשה בא לפני רבן יוחנן בן זכאי, כשהוא היה רב בעיר ערב, וזה היה אחד מתוך שני שאלות שהוא נשאל במהלך כל השיעות שלו במקום הזה, ערב. ושאלו אותו, היה אחד פה שסתם נקב של חבית על ידי שעבה בשבת, ואמר על זה רבן יוחנן בן זכאי, חוששה אני לא מחטאת, כי אם הוא באמת מריח את השעבה, החליק אותה בצורה של מעשה אומן, אז הוא עובר משום ממחק, הוא חייב חטאת, אז אני לא יודע אם הוא עשה את זה בצורה כזאת, כי אם הוא עשה את זה בצורה של ממחק, הוא יהיה חייב חטאת. אמר רבי יושעיה, בעצם רבי יושעיה בא פה והוא מסביר את דברי המשנה, הוא בא לומר שדברי המשנה הם לפי דעתו של רבי נחמיה. רבי נחמיה מחמיר מאוד בטלטול כלים. הוא סובר שמותר לטלטל אפילו כוס רק בשביל לשתות. אני לא יכול לטלטל כוס בשביל למלא אותה בפיצוחים. אני לא יכול לטלטל סכין בשביל להרבב איתו משהו. אין כלי ניטל אלא לצורך מה שהוא משמש, רק לצורך תשמישו בלבד. אז רבי הושעיה דייק בדברי המשנה שהיא הולכת לפי דעתו של רבי נחמיה. ולכן הוא אומר, לא שנו, זה שמותר לעשות, לחתוך את ראש החבית בשבת, אלא איך מותר להשתמש עם סכין בשביל לחתוך חבית? איך אפשר להשתמש עם חרב בשביל לחתוך חבית? לא שענו אלא כשהגורגרות שבחבית דרוסות, הן דבוקות אחת בשנייה בתוך עיגול שככה היו רגילים להדביק את הגורגרות. וכשאדם לוקח סכין, הוא נוטל אותו לצורך בשביל באמת מה שהמטרה של הסכין, להפריד את אותם תאנים. אז מכיוון שהוא הרים את זה בשביל להפריד את אותם תאנים, מותר לו כבר על הדרך גם להוריד את החלק העליון של החבית. אבל אם הגורגרות האלה שבחבית מפורדות והוא לא צריך סכין בשביל להפריד אותם, אז לא, אסור לו לטלטל את הסכין. והגמרא מוקימה שזה רק לפי דעתו של רבי נחמיה, אנחנו לא פוסקים ככה. שואלת הגמרא, מפורדות לא? מייטיבי, תראה ברייתא מפורשת, שמותר כן לקחת סכין בשביל להתיז את החלק העליון של החבית. רבן שמעון בן גמליאל אומר, מביא אדם את החבית של יין, הוא מתיז ראשה בסייף. יין כידוע לנו, הוא לא דבוק לשום דבר, זה משקה. לא צריך סכין בשביל להפריד את היין. ובכל זאת זה מותר. ומניחה, הוא מניח את החבית יין לפני האורחים בשבת, ומכבד אותם, כל אחד ייקח כמה יין שהוא רוצה. ואינו חושש. עונה הגמרא, נכון, באמת להלכה, אפילו אם הוא בא לפתוח חבית שיש בפנים גורגרות מפורדות ואפילו יין, מותר לו להטיז את הראש החבית על ידי סכין. אבל זה היא לפי דעתו של דעתם של רבנן. מתניתין, המשנה שלנו זה דעתו של רבי נחמיה היא. שואלת הגמרא, למה אתה חייב להעמיד משנה כמו דעתו של רבי נחמיה? ומה היא דוחה כדי רבי הושעיה לעוקמי מתניתין כרבי נחמיה, ולהעמיד שזה מדבר דווקא בגורגרות דרוסות? לא כמה מפורדות ורבנן, שיעמית המשנה, כמו הדעה הרווחת, שהיא גם נפסקת להלכה, כמו דעת רבנן, שמדבר פה בכל סוגי תאנים ובכל סוגי פירות אפילו. אומרת הגמרא, בדיוק זה העניין. למה באמת המשנה לוקחת דווקא תאנים מיובשות? זה הדוגמה, זה הדבר היחיד שמאחסנים בחביות? אמר רבא, זה בדיוק הנקודה. מתניתין כשיטי, הדיוק בדברי המשנה, זה מה שהיה קשה לרבי הושעיה. מה ירד את תעני גורגרות? למה התנה משמיע לנו דווקא שיש גורגרות בתוך החבית הזאת? לתני פירות, מה זה משנה איזה פרי? גורגרות זה גם כן סוג של פרי. לשמה מינה, מדובר פה דווקא בתאנים מיובשות. מה מאפיין תאנים מיובשות? שפעמים מדביקים אותם אחד לשני. מדובר פה דווקא בתאנים דרוסות, והסיבה שמותר לטלטל סכין בשביל לפתוח את החבית, זה מכיוון שהוא צריך מלט הסכין בשביל להפריד בין התאנים, שזה המטרה הראשונה, ושזה מיועד את הסכין. לכן מותר לקחת את הסכין, ועל הדרך מותר כבר גם להטיז את ראש החבית. ואם כן יוצא בעצם שהדין של המשנה מסתדר גם עם רבי נחמיה וכל שכן עם רבנן. אומרת הגמרא ברייתא, תניא חדא, ברייתא אחת אומרת, חוטלות של גרוגרות ושל תמרים. בעצם גם הברייתא הזאת היא יסוד לדיני פתיחת אריזות בשבת. חוטלות היו סלים שעושים אותם מכפות תמרים, שהיו מכניסים בפנים גרוגרות, תאנים מיובשות ותמרים שלא בישלו כל צורכם, היו שמים אותם בתוך אותם חוטלות, ושם זה היה מבשיל כל צורכו ואז נהיה ראוי. ובעצם כל החוטלות האלה נעשו רק בשביל המזון. זה לא איזשהו כלי שיכניסו בפנים פירות. לא, יש פירות ואני מעוניין לארוז את הפירות, בשביל זה עשיתי את כל החוטלות האלה. אז בשבת מתיר, הוא יכול להתיר את החבל שקשורים אליו הכיסויים, ומפקיע, הוא פורם את השרשראות של החבל בכלי, וחותך את החבל בסכין, כל מה שהוא רוצה מהבחינה הזאת לפתוח, והכל מותר. כמובן מדובר פה שזה קשר שמיועד לפתוח ולסגור, וזה לא קשר שמיועד לקיום, שזה יישאר להרבה זמן, כי אז אסור להתיר קשר כזה בשבת. ותניה אידך, מתיר, אבל לא מפקיע ולא חותך. למה? כי אסור לטלטל את הסכין. למה שיהיה אסור לטלטל את הסכין? כמו דעתו של רבי נחמיה, שאסור לטלטל סכין, אלא לצורך מה שהסכין מיועד אליו. זה מה שאומרת מיד הגמרא, לא קשי, הברייתא הראשונה שמתירה גם לקחת סכין בשביל לחתוך את כפות התמרים, זה דעתם של רבנן. הברייתא השנייה שאוסרת, סוברת כמו רבי נחמיה, לתניא, רבי נחמיה אומר, אפילו תרווד, כף רגילה שמיועדת בשביל לאכול איתה, ואפילו תלית שמיועדת להתעטף איתה, אפילו סכין, הן ניטלים בשבת, אלא לצורך תשמישן. אבל לא בשביל תשמיש אחר, בשביל לחתוך חבל. ואפילו שמותר לעשות את זה בשבת, אסור לך לטלטל בשביל זה סכין, לפי דעתו של רבי נחמיה, וכמובן אנחנו פוסקים כמו דעת רבנן, ולא כמו רבי נחמיה. מסתפק את הגמרא, באומיני מרב ששת. שאלו אותו שאלה. מהו למברז, לעשות נקב, חביתה, לעשות נקב בחבית, בבורטיה, על ידי רומח, כידון, זה מין מוט גבוה, שהראש שלו מחודד, והיו יוצאים עם זה בעבר למלחמות. האם מותר לי לעשות כזה נקב בדופן של החבית? ששם אסור לעשות נקב, אבל אולי כזה סוג נקב יהיה מותר עם רומח. למה? כי זה נקב גס, גדול. זה לא נקב שעושים אותו בשביל גמר כלי. האם לפתחק המכוון? האם הוא מתכוון לעשות פתח ואז יהיה אסיר? או דילמה, לעין יפה כמכוון. הוא אומר, שמע, באים אליי אורחים, ואני ברוך השם, נתן לי השם כסף לרוב, בוא נכבד אותם. עכשיו, אני אתן להם חבית יין, כל אחד ייקח לי חצי כוס. לא, בוא נראה להם שאני רוצה שהם ישתו כמה שהם רוצים. לוקח סכין, לוקח רומח, נועץ בדופן של החבית, ומראה לכולם, רבותיי, תשתו כמה יין שאתם רוצים. ואז זה מותר? אומרת הגמרא, אמר להו, לפתחה כמכוון ואסיר. מתכוון לעשות נקב, גמר כלי, וזה אסור. כך היו רגילים, זה חשוב להגיד את זה פה, היו רגילים בחבית של יין לעשות נקב. וכך היו מתאים את החבית, והיין היה יוצא דרך הנקב, והיו סותמים אותו אחרי זה. אני יודע, עם שעבה בימות החול או בשבת, היו עושים משהו מיועד, יהודי לזה, היו מייחדים איזשהו קנה בשביל לסתום כל פעם את הנקב ההוא. או ברז, אלה ששפר עליהם מזלם והיה להם יותר כסף, והוא עושה ממש ברז. הוא אומר, עשו. שאלו אותו, מה עשו? מייטי ותראה ברייטה. רבן שמו מגמליאל אומר, כמו שראינו קודם, מביא אדם חבית של יין, מתיז ראשה בסייף, וגם שם הוא עושה חור גדול, לא כמו הנקב שהיו רגילים לעשות. עונה הגמרא, תראה, אתה לא יכול להשוות בין התזת כל החלק העליון של החבית, שזה ודאי לעין יפה כמכוון. אתם ודאי לעין יפה כמכוון. אבל אחר כשהוא תוכב, אם איתה דלעין יפה כמכוון, אם הוא רוצה באמת לתת להם ברבע, לפתוחי מפתח. אתה רוצה פתח גדול? אתה יודע מה הפתח? זה שאתה תוכב כאן את הכידון, את ה... שזה נקרא רומח, יהיה פתח גדול, אבל אתה באמת רוצה פתח גדול, תפתח את המכסה. תפתח את המכסה. מה אתה משאיר את המכסה סגור ורק עושה נקב? אם תפתח את המכסה, הנקב, החור יהיה יותר גדול. לעומת זאת, כשאתה חותך את כל החלק העליון של החבית, תיז את ראשה בסייף, הפתח נהיה הרבה יותר גדול, כי זה לא רק הרוחב של המכסה, זה עוד, החבית הרי מתרחבת יותר בהמשך ללמטה, אז אתה בעצם פותח אותו יותר גדול, אז באמת זה נראה שזה לעין יפה כמכוון. לא מסתפק בפתיחת המכסה, המגופה, אלא אתה עוד חותך עוד חלק מהגובה של החבית, שזה יהיה פתח יותר רחב, פה באמת זה נראה שזה לעין יפה כמכוון. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אין נוקבין מגופה וכולי. דברי רבי יהודה, אין עוקבין מגופה של חבית, דברי רבי יהודה, וחכמים מתירים. ואז אומרת המשנה שיש מקרה אחד שאין ויכוח עליו, ולא יקוונה מצידה. מלמעלה יש מחלוקת אם מותר לעשות נקב, מצידה בוודאי שאסור לעשות נקב. עכשיו, מה זה למעלה ומה זה מצידה? צריך לדעת איך היה נראה החבית בזמנה. יש את כל הגובה של החבית, ומעל החבית היו שמים מכסה, מגופה. מסתבר שהמכסה הזה, הדפנות שלו היו יורדים קצת למטה. אז היה, אם היית הופך את המכסה, אז היה מין צלחת כזאת, צלחת עמוקה. כשאתה מכסה אותו, יש את, את החלק העליון של המכסה, שזה אם אתה עושה נקב, נאמר, מלמעלה כלפי מטה, ויש מהצד של המכסה, גם כן אפשר לעשות נקב, ואז לטות את החבית וישפך יין דרך הנקב שעשית במכסה, במגופה. ויש למטה, הכוונה בחבית עצמה לעשות נקב. עכשיו, על איזה מקרה יש ויכוח ובאיזה מקרה כולם מודים? מה נקרא למעלה ומה נקרא למטה? אמר רב הונא, מחלוקת של רבי יהודה וחכמים, האם נוקבים מגופה למעלה או לא, זה למעלה, הכוונה ממש למעלה, שעושים נקב בראש המגופה מלמעלה כלפי מטה. אז רבי יהודה אוסר וחכמים מתירים. אבל מן הצד, לעשות בצד של המכסה, דברי הכל אסור. למה? כי לפעמים היו עושים נקב בצד של המכסה. למה לפעמים היו עושים בצד של המכסה? כי הוא לא רצה לעשות את הנקב למעלה כדי שלא ייפלו אבנים וחול לתוך החבית, לכן עושה את זה בצד של המכסה. והיינו דקטני, לא יקוונה מצידה. דהיינו מצידה של המגופה. לא מדברים פה בכלל על החבית עצמה, מדברים רק על המכסה, זה דעתו של רבונה וככה הלכה. רב חסדא אמר, המחלוקת היא מן הצד של המגופה. ובזה רבי יהודה אוסר, כי יש כאלה שעושים כזה פתח וחכמים מתירים. אבל על גבה של המגופה, דברי הכל מותר. למה? כי אין דרך לעשות שם פתח. לא רוצים שישפה חול כלפי מטה. והדקטני שכולם מודים לא יקוונה מצידה, אתם בגופה דחבית עצמה. שלעשות נקב בדופן של החבית זה ודאי נחשב גמר כלי, וזה כולם מודים שיעשו. להלכה פוסקים שאסור בין לעשות נקב בחבית עצמה ובין לעשות נקב בצידה של המגופה. אבל לעשות נקב מלמעלה בגג של המכסה, זה פוסקים כמו דעת חכמים שמותר. תנו רבנן, ברייתא, אין נוקבים בכלי שלא היה בו נקב, נקב חדש בשבת. למה? כי זה גמר כלי. ואם כבר יש לו נקב, והוא בא להוסיף, להרחיב נקב קיים, אז לפי דעת תנא קמא מוסיף. ויש אומרים, מי זה יש אומרים? הגמרא בסוף מסכת אוריות אומרת, שזה היה רבי נתן, שהוא היה אב בית דין. הוא אומר, אין מוסיפים. אפילו על נקב קיים, לא מוסיפים שהנקב יהיה רחב יותר. ואנחנו תכף נראה שככה באמת ההלכה. ושווין, יש מקרה אחד שכולם מודים, שנוקבין נקב ישן לכתחילה. אם היה נקב שכבר היה מנוקב, רק סתמו אותו סתימה לא כל כך מושלמת, מותר לחזור ולנקב אותו אפילו בשבת. שואלת הגמרא, למה לפי דעת התנא קמא, אם יש נקב מותר לעשות אותו יותר רחב? תנא קמא, מה ישנה בנקב חדש דלא? למה לעשות נקב חדש אסור ולהרחיב מותר? למה לעשות נקב חדש אסור? דקה מתקן פתחה, כי אתה מתקן פה פתח לכלי, וזה אסור, כי זה גמר כלי, זה תיקון כלי. אוסוף אינמי, גם להרחיב את הנקב כשיש נקב דק מדי, גם זה אמור להיות אסור, כי הרי כמתקן פתחה, הוא מתקן את הפתח בזה שהוא מרחיב אותו. עונה הגמרא, אמר רבא, דבר תורה, כל פתח שאינו עשוי להכניס ולהוציא, תכף נראה דוגמה, אינו פתח. ומהתורה אין חיוב אדם שעושה כזה פתח בשבת. אבל ורבנן הוא דגזור, שאסור אפילו לעשות פתח שמיועד רק להוציא או רק להכניס. למה? משום לול של תרנגולים. שזה היה מקום, זה היה סגור בזמנם. ואז היו מנקבים שם נקב, דוד להיולי אווירה להכניס. הנה פה מביאים דוגמה מה זה נקרא נקב להכניס ולהוציא. להכניס אוויר לתוך הלול כדי שיהיה לתרנגולים אוויר לנשימה. ומצד שני להפוקי אבלה, להוציא את ההבל שיש בתוך הלול. עשייה כזאת אסורה מהתורה. אבל יש כאלה שלא יודעים שהנקב הזה מיועד גם להכניס אוויר וגם להוציא את ההבל מהלול. והם הסברו שהנקב הזה הוא לא נקב שעשוי להכניס, הם יראו את הנקב הזה, יחשבו שהוא נקב רק להכניס אוויר לדוגמה. הם לא ידעו שהוא גם מיועד להוציא את ההבל. ואם יתירו לעשות נקב, שהוא מיועד רק או להכניס או להוציא, כמו שהתורה בעיקרה מתירה, אז אדם יבוא ויעשה נקב בלול של תרנגולים, כי הוא יחשוב שהוא עושה את זה רק בשביל להכניס אוויר, הוא לא ידע שהמטרה של נקב בלול של תרנגולים זה גם להוציא את ההבל. ואז הוא יבוא לעבור על איסור תורה. לכן אמרו שאסור לעשות נקב גם אם הוא מיועד רק להוציא או רק להכניס. אז אם כן, בחבית, מהתורה מותר לעשות נקב, כי בשביל מה עושים את הנקב הזה? רק להוציא יין, הוא לא מיועד להכניס. בכלל, יש שומרים שכששומרים יין, לא טוב לו שיכנס אליו אוויר. רק כשממש משתמשים בו זה טוב שייכנס אליו אוויר, אבל כשבאים לשמר יין לזמן ממושך לא טוב לו לפגוש אוויר. בעצם הנקב הזה מיועד רק בשביל להוציא את היין החוצה. לכן לעשות נקב אסור מדרבנן, אבל ואם בא להוסיף מוסיף למה? כי מה אתה חושש? שבן אדם יבוא ויוסיף נקב ללול של תרנגולים אם אתה תתיר לו לעשות נקב יותר גדול בחבית של יין? לא, או סופי ודאי בלול של תרנגולים, לא עד אלו סופי. הבן אדם הפוך, הוא לא ירצה לעשות נקב רחב מדי בלול של תרנגולים. גם אם תתיר לו להרחיב את הנקב של החבית, הוא לא יבוא אחרי זה להרחיב נקב של לול של תרנגולים בשבת, משום ריחשה, כי הוא לא רוצה שיכנסו לתוך הלול, אם הוא יעשה נקב מדי גדול, כל מיני שרצים, חולדה, נמיה, שהם יכולים להזיק לתרנגולים. ולעומת זאת דעת יש אומרים, שהם סוברים שאפילו אין מוסיפים, כי הם סוברים שכן, אם אתה תתיר לאדם להוסיף שהנקב יהיה גדול יותר בחבית של היין, הוא יבוא גם להוסיף לנקב של לול של התרנגולים. למה? דזמנין, דלא תקנה מעיקרה, כמו שצריך, יכול שהוא לא עשה נקב מספיק גדול בשביל הלול של תרנגולים, ואתי להרווחה בי, הוא רוצה לעשות נקב קצת יותר גדול, ואם תתיר לו לעשות נקב יותר גדול בחבית, הוא יבוא גם לעשות נקב יותר גדול בלול של תרנגולים. מה ההלכה למעשה? דרש רב נחמן משום רבי יוחנן, ההלכה כיש אומרים, כמו שאסור לעשות נקב חדש, אסור גם להרחיב את הנקב, וככה באמת נפסק בשולחן ערוך. למדנו בברייתא הדין השני, ושווין, גם חכמים וגם היש אומרים, שנוקבים נקב ישן, שכבר היה נקב וסתמו אותו, מותר לפתוח אותו מחדש לכתחילה. אמר ביהודה, אמר בשם שמואל, לא שנו אלא במקום העשוי לשמר. דהיינו שסתמו את הנקב רק בשביל לשמר את הריח, שהריח לא יצא החוצה מהחבית. וזה לא צריכים לעשות סתימה כל כך חזקה. אז לכן אפשר לפתוח את הסתימה הזאת בשבת. אבל אם עשו סתימה בשביל לחזק את הכלי שלא יצא מנו יין, אסור לפתוח פתיחה כזאת, סתימה כזאת בשבת, כי זה סתימה ממש מעולה, וכשהוא פותח אותה הוא בעצם עושה פתח חדש. עכשיו הגמרא שואלת איך היא דמי לשמר ואיך היא דמי לחזק. מה נחשב סתימה לשמר ומה נחשב סתימה לחזק? אמר רב חיסדא, דעה ראשונה, למעלה, אם, למעלה מן היין, אם הוא עושה את הנקב, אם הוא סתם את הנקב בחבית במקום שהוא מעל, מעל המקום איפה של היין, אז זהו רק בשביל לשמר את הריח. לא צריך סתימה מדי חזקה, כי היין לא דוחק החוצה את החומר שהוא עושה בשביל לסתום את החבית. אבל אם הוא עושה סתימה של נקב למטה מן היין, במקום, בדופן של החבית, במקום שיש שם המפלס של היין נמצא מעל הנקב, אז היין דוחק, אז צריך לעשות סתימה חזקה כדי שזה לא ייפרץ הסתימה. זהו סתימה שעשויה לחזק. זה דעתו של רב חיסדא. רב אמר, שעושה את הסתימה של הנקב למטה מן היין, נמי זהו סתימה שעשויה לשמר. גם אם הוא עושה את זה מתחת למפלס של היין, מקום שיש יין שיכול לדחוק את הסתימה, זה נקרא עדיין שעושה לשמר את הריח, כי לא כל הכובד של היין מכביד על הסתימה הזאת, אז זה לא צריך סתימה כל כך חזקה. ויחידה מסתימה שעשויה לחזק, כגון שנקבע למטה מן השמרים, ליד שולי החבית, שבשביל לסתום כזה נקב צריך סתימה חזקה, שכל המשקל של היין לא יכביד בשביל לפרוץ חזרת הסתימה הזאת. אמר לאבא אלה רבה, שזו הדעה השנייה, תניה דמסייע לך, יש לי ראיה בשבילך מדיני ממונות בחושן משפט בין שני בעלי דין. יש הלכה כזאת שאומרת ששני שותפים שזכו מן ההפקר לדוגמה, כמו ששולחן ערוך כותב, שצריך לראות שם להלכה למעשה בדיוק את הפרטים בחושן משפט, שזכו שני אנשים, כל אחד זכה בבית ויש להם גם חצר משותפת, הם זכו בזה בשותפות. עכשיו באים לחלוק את, עכשיו כל אחד יש לו בית, באים, והחצר הייתה משותפת, הם רוצים לחלוק ביניהם את החצר גם. אז יש הלכה, חצר לפי פתחיה מתחלקת. זאת אומרת שאם הבית של ראובן יש לו שני פתחים והבית של שמעון יש לו פתח אחד, אז ראובן מקבל בחצר 400 בשביל כל פתח, ושני פתחים יש לו, ושימון מקבל על הפתח האחד שיש לו, ואז מחלקים את שאר החצר שווה בשווה. עכשיו, אם היה פתח שסתמו אותו, אז האם זה נקרא סתום או לא? אז תלוי. בית סתום שסתמו אותו, אבל לא סתימה מושלמת. דהיינו, המשקופים עדיין קיימים, רק שמו בלוקים או משהו כזה בחלל של הפתח. יש לו עדיין 400, שהוא מקבל 400 מהחצר, אם רוצים לחלוק את החצר, זה נקרא שיש לו פתח, אז כנגד הפתח הזה הוא מקבל 400 בחצר. אבל אם גם פרץ את פצימיו, או הסיר את המשקוף לפני שהוא סתם את זה עם בלוקים, או עם חומר אחר, אז אין לו 400. הוא בעצם ביטל את הפתח, והוא לא מקבל כנגד זה 400 בחצר. הלכה נוספת, שחכמים תקנו, שלא רק אם אדם מעיל על הקבר הוא נטמא, שזה מהתורה, אלא גם אם הוא נמצא בארבע אמות של הקבר, הוא גם כן נטמא. אבל דווקא אם זה קבר, אבל אם יש מת, שנזכה לחיים ארוכים, בתוך בית, התומעה היא לא בארבע אמות מהבית. זאת אומרת, אם אדם עומד מחוץ לבית, בתוך הארבע אמות לבית, הוא לא נטמא. אבל אם סתמו את הפתחים של הבית, והפכו את כל הבית הזה לקבר, אז הוא כן מטמא בארבע אמות. מתי זה נקרא הסתימה? אז אם סתם בית סתום, הוא עדיין אינו מטמא את הארבע אמות של כל סביביו, כי עדיין אין לו דין של קבר. אבל אם פרץ את פצימה, ואם לפני שהוא סתם את הפתח, הוא הוריד לפני כן את המשקוף, ואז הוא סתם, אז הוא ביטל לגמרי את הפתח, אז יש לו דין של קבר, והוא מטמא כל סביבותיו. אומר, הבעיה לרעבה, מכאן אתה יכול להוכיח את הדברים שלך, שאם הפתח נמצא בחבית, במקום שהוא לא ממש למטה, במקום השמרים, זה לא סתימה חזקה, זה כמו שסוגרים בית, סוגרים דלת, אבל לא מורידים את המשקוף. אבל כשסותמים סתימה מעולה, זה הכוונה שהסתימה היא במקום השמרים, שזה דומה לסתימה שמורידים את המשקוף, ואז סותמים את הפתח של הבית. וזה באמת נחשב לסתימה מעולה, ובאמת נפסק להלכה כמו דבריו של רבה. אפילו אם סתמו במקום היין, מותר לפתוח את הסתימה הזאת בשבת, כי זה לא נחשב סתימה מעולה. גובטה, אם כבר יש נקב בחבית, ורוצים להכניס לבפנים איזשהו צינור כזה קטן, כדי שכשמתאים את החבית בשביל שהיין ישפך, זה לא ישפך על הדפנות של החבית, אלא זה ישפך קצת למרחק. גובטה זה קנה חלול, שתוכבים בנקב של החבית. רב אסר לדחוב אותו בשבת, ושמואל שערי. אז ככה, באיזה מקרה הם מתווכחים? מחתך לכתחילה לחתוך את הצינור במידה, בשביל להתאים אותו למידת הנקב בשבת, לכולה אלמה לא פליגי די אסור. כולם יודעים שזה אסור. זה תיקון כלי. עכשיו, אם הקנה היה תחוב בתוך החבית בשבת, ואתה בא עכשיו, זה יצא, ואתה בא עכשיו להחזיר את זה, הדורי די כולה אלמה לא פליגי די שערי, זה בוודאי מותר. כי פליגי, הוויכוח שלהם די חתיכה, הוא כבר, יש לו פה צינור לפי המידה שהוא רוצה לחבית, זה כבר נחתך, ולא מתקנה, אבל לא שמו את זה בנקב אף פעם, לדעת אם זה בדיוק תואם למידה של החבית. מן דאסר, פי דעתו של רב שאוסר, למה? גזרינן דילמה עתי למחתך לכתחילה, חוששים שמה אם תתיר לו לדחוב פעם ראשונה את הצינור, אולי הוא יראה שהקנה לא בדיוק לפי המידה של הנקב, אז הוא יבוא לחתוך את זה ולהתאים את זה לנקב, וזה ודאי אסור בשבת. ולפי שמואל ומן דשארי, הוא סובר לא גזרין, אני לא גוזרים את הגזרה הזאת. כתנאי, הוויכוח של רב ושמואל כבר התווכחו בו התנאים בעבר. כתוב בברייתא, אין חותכין שפופרת ביום טוב. גם כן, כזה מן צינור, אלא בשביל להתאים אותה למידה של החבית. ואין צריך לומר שבשבת שזה יותר חמור, ודאי שעשו. אם השפופרת נפלה, מחזירין אותה בשבת, ואין צריך לומר שמחזירים אותה ביום טוב, שזה יותר קל. ורבי יושיה מקל. מה הוא מקל? ההיה, על איזה חלק הוא מדבר? אילי מה הרישה, שכתוב שאסור לחתוך ביום טוב, והוא אומר שמותר לחתוך את הצינור ביום טוב. אקה מתקן מנה, איך מותר? הרי למה שיהיה מותר לתקן כלי ביום טוב? אלא סייפה, להחזיר שפופרת שנפלה, הוא בא ומתיר להחזיר את זה. מה הבעיה? גם תנא קמא משרה קשרי, גם תנא קמא מתירים. אלא, באיזה מקרה הם מתווכחים? דחתיכה. מצד אחד הצינור הוא חתוך לפי המידה, כמו שצריך, ולא מתקנה, בזה יקה ביניו. הוא לא התקין את זה אף פעם, לראות אם זה מתאים לחבית, בזה הוויכוח ביניהם. מר סבר, תנקם הסוברים, גזרינן, הם אוסרים לשים את זה בחבית, שמה הוא ימצא שזה לא לפי המידה, והוא יבוא לתקן את זה. לעומת זאת רבי יושיה ומר סבר, לא גזרינן. להלכה דרש רב שישה ברי דרבידי משמי דרבי יוחנן, הלכה כרבי יושיה, שמותר אפילו פעם ראשונה להתאים, להכניס את הצינור לתוך החבית. למדנו במשנה, ואם החבית הייתה נקובה, והוא רוצה לסתום את הנקב כדי שלא ישפך היין, או כדי שלא יצא הריח, לא ייתן עליה שעבה מפני שהוא ממרח. זה איסור, מחליק, כל דבר שהוא מחליק אותו, זה אסור. מה היה הדין? במקום לשים שעבה, לשים שמן עבה, מישחה. רב אסר, ושמואל שרי. התיר. רב שאוסר, מאן דאסר, למה? גזרינן, משום שלא יבואו למרוח שעבה. ומאן דשרי, שמואל שהתיר, הוא סובר לא גזרינן. אמר לרב שמואל בר בר חנה, לרב יוסף, בפירוש אמרת לן משמי דרב, מישחה שרי, לא כמו שאמרנו בשם רב שאסור, אלא אתה אמרת לנו בשמו שעם שמן מותר. בשולחן ערוך כתוב לגבי הדבר הזה שבין שמן אב, בין שעבה, אסור לסתום איתו את הנקב. אמר החכם שקראו לו תבות, שהמקצוע שלו היה רישבה, הוא היה צייד עופות. פירוש אחר אומרים רישבה מלשון ראש בתי דין, בתי אב. אמר בשם שמואל, רבו, אי טרפה דאסה. רוצים להשתמש עם עלה של הדס בשביל שהוא במקום צינור, להכניס אותו בתוך הנקב, ואז כשישפכו יין, אז לא ירטיב את הדופן של החבית. אסור לשים את זה על הנקב של החבית, להפוך אותו כמו מרזב של יין. מה הייתה מה? אז רבי יאמר מדיפתי אמר, ויש עוד מעט הבדל הלכתי בין שני הטעמים, רבי יאמר מדיפתי אמר, גזרה משום שהוא יבוא לעשות ממש מרזב, הוא יבוא לבנות ממש מרזב בשבת, וזה ודאי עשו, זה כלי. רב אשי אמר, גזרה שמא יקטום, הוא יתלוש את העלה מהענף, וגם פה יש חשש של תיקון כלי. מהי ביניי ומה ההבדל בין שני הטעמים? איכא ביניי הוא, דקטים ומנחי, יש לפניו עלים שכבר כתומים, יש לו מספיק עלים, אם לא יתאים זה, יש לו עלים אחרים. לפי רב אשי, לא חוששים שהוא יבוא לקטום. עכשיו, לפי רבי יאמר, עדיין חוששים שמא יבוא לעשות מרזב ואסור, וכך פסק השולחן ערוך. מעניין שהרמ"א דווקא פוסק, כמו רב אשי, שאם יש לו מספיק עלים, אפשר להטיל. בי סדיה, בי סדיה זה הכוונה, כאלה, כמו סמיכות כאלה גדולות, כמו סדינים מלבד, שהיו רגילים לקפל אותם, להניח אותם בתור קרית או סמיכה, ובן אדם רוצה לקחת את הסמיכה הזאת דרך רשות הרבים, הוא אומר, מה הבעיה? אני מתלבש עם זה, אני מתעטף עם זה, וככה יוצא. רב אסר, ושמואל שרי, באיזה מקרה הם מתווכחים? בלבדים רכים, שעשויים גם להתחמם איתם, לכולה על מלוא פליגה דשרי, כי זה כמו, זה יכול לשמש גם כמלבוש. ובקשים, שזה לא נוח, דיקו לאלמה לא פליגי די אסיר, זה ודאי אסור. כי פליגי במיצי, לבדים בינוניים, לא רך מדי, לא קשה מדי. רב, מן די אסר שאוסר, למחזיקי מסוי, זה לא נוח ללבוש את זה, בשמה הוא נושא את זה, כי הוא רוצה לטלטל את זה ברשות הרבים, וזה אסור. ומן די שרי, שמואל שיתיר, הוא סובר, לא מחזיקי מסוי, זה בסדר. אומרת הגמרא, מה, רב אסר, זה לא נכון. רב האמת לא אסר. ועד רב, לאו בפירוש יתמר, הוא לא אמר במפורש שזה אסור, ובאמת הוא לא אוסר. אלא מה? היה איזה טעות שהבינו מאיזה סיפור, חשבו שהוא אוסר, מכלל היתמר, מתוך איזה סיפור, סיפור מעניין. דרב איקלה להו אטרה, דלא אבא לי רבך, רב היה רב עם הרבה תלמידים. והוא הגיע לאיזה מקום, לא היה מקום לכל התלמידים. נפק, יטיב בקרמלית, ישב במקום שיש לו הגדרה של קרמלית. שהוא מצד אחד לא רשות הרבים, הוא לא רשות היחיד, אבל מדרבנן יש לו דין של רשות הרבים שעשו לטלטל בו. אייטולי ביסדיה, הביאו לו לבד שישב על זה, מן קרית כזו. לא יטיב. למה לא ישב? מן דחזיה, זה שרואה את זה, סבר, אתה יודע למה? משום דה ביסדיה אסור, הוא הסבר שהיה אסור להוציא את זה לרשות הרבים. האמת, ולא היא, זה לא הסיבה שהוא לא רצה לשבת על זה, אלא דרב, אחרוזי מכריז, הוא אמר בשיעורים, בצורה מפורסמת, ביסדיה שרי, מותר לטלטל סדין דרך מלבוש ברשות הרבים בשבת. הסיבה שלא רצה לשבת על זה, כי לא היה מספיק גם לרבנים האחרים שהיו שם. משום כבוד רבותינו לא ישב עליו. ומה, נינו איזה עוד רבנים היו שם, שהוא לפי דעתו של רב היו צריכים להושיב אותם גם כן על כזה סדין, ולא היה מספיק בשבילהם, אז הוא לא רצה שהוא יישב על מקום מכובד, והם לא יישבו על מקום מכובד. הם היו רב כהנה ורב אסי. אומרת המשנה, נותנים תבשיל לתוך הבור בשביל שיהיה שמור. אדם יש לו תבשיל, יום חם, אין לו מקרר. מפחד שאם הוא ישאיר את התבשיל בחוץ, זה ירכיב כל מה שיש לו, כל התבשיל. רוצה לשים את זה במקום קצת קריר. מותר לשים את התבשיל בתוך בור בלי מים, בשביל שיהיה שמור קצת מקום מקורר יותר. וכן, מותר לו לשים את המים היפים, מים נקיים, צלולים לשתייה, בתוך מים רעים, במים לא נקיים. הוא כמובן סוגר טוב את הכלי, ושם את זה בתוך מים לא נקיים, אבל קרים, כדי שהמים האלה ישמרו על הקור של, של המים. בשביל שיצטננו, בשביל שמשארו צוננים. וכן, מותר לו אפילו לשים את הצונן, את המים או את התבשיל שהוא צונן, בחמה, מול השמש, בשביל שיחמו, כדי שהשמש תחמם לו את התבשיל. כי יש כלל, מתי אסור מישהו מבשל? דווקא כשהוא מבשל באש, אבל כשהוא מבשל בשמש זה מותר. תולדות של האש או תולדות של השמש, שניהם אסורים. דיינו, בן אדם מבשל במשהו שיתחמם מהאש, או במשהו שיתחמם מהשמש, זה בכל מקרה אסור. אבל לבשל מול השמש ממש, זה מותר. במקומות מאוד חמים, שאפשר לשים, נאמר, חביתה מול השמש, ותוך כמה דקות, או שם ביצה מול השמש, תוך כמה דקות זה נהיה חביתה, בשבת, אין בזה איסור אם הוא מבשל בשמש עצמה, לא במשהו שיתחמם מהשמש. עוד הלכה, מי שנשרו כליו בדרך במים, או שהבגדים שלו נפלו במים, או שהוא הלך בגשם, וכל הבגדים שלו רטובים עכשיו, מהלך בהם, ואינו חושש שיחשדו בו שהוא בעצמו הכניס את הבגדים שלו למים, שזה אסור משום שזה מחבס. אבל מכיוון שהוא נרטב, או בגלל שהמים נכנסו לתוך, הבגדים נכנסו לתוך מים, או בגלל שירד גשם חזק, זה מותר. הגיע לחצר החיצונה, חצר הראשונה בעיר, שזה מקום שהוא משתמר, שותחם בחמה כדי שיתייבשו, שם הוא יכול להחליף בגדים, כמובן אם יש לו בגדים אחרים יבשים. אם אין לו בגדים יבשים, הוא יכול להישאר עם הבגדים הרטובים האלה. אבל לא ישטח אותם כנגד העם, כדי שלא יחשדו בו שכיבס את זה בשבת, ועכשיו תולה את זה לייבוש. שואלת הגמרא על ההלכה הראשונה שאמרנו שמותר לבן אדם לקחת תבשיל, לשים אותו בתוך בור כדי לשמור על ה... שישאר טרי ולא ירכיב בשמש, בחום. פשיטה, למה שזה יהיה אסור? עונה הגמרא, כן, היינו יכולים לסבור, אולי לאסור. למה? מהו דתימה? אתה היית אולי אומר, נגזר לאסור לשים את הסיר בתוך הבור משום השבויי גומות. אולי הוא יראה שהבור לא מספיק ישר והסיר לא עומד יציב, הוא יבוא ליישר את הרצפה והוא יעבור משום בונה. אז כמה שמלן שלא גוזרים. עוד למדנו במשנה, ואת המים היפים, הנקיים והצלולים, אפשר לשים בתוך מים הרעים, שישמרו על הקור של המים. שואלת הגמרא פשיטה, ודאי שמותר, תרץ את הגמרא נכון, זה באמת פשיטה, החידוש הוא סייפה, ההמשך של המשנה. סייפה הצטריך עלי, ואת הצונן מותר להעמיד מול השמש, בחמה בשביל שזה יתחמם. שואלת הגמרא, נמי פשיטה, זה דבר פשוט. מותר לבשל מול השמש ממש. אסור לבשל מדבר שיתחמם מהשמש, אבל מהשמש ודאי מותר לך תחילה לבשל. עונה הגמרא, יש פה חידוש. מה עוד התאימה? נגזור דילמה עתה להתמונה ברמץ. אולי אם נתיר לבן אדם לשים את הקדירה מול השמש כדי שיתחמם, והוא אולי יראה שזה לא מתחמם מספיק, אולי יבוא להטמין את זה בתוך גחלים. וזה ודאי אסור. הוא עובר על איסור בישול. כמה שמלן שלא גוזרים את הגזרה הזו. עוד למדנו במשנה, מי שנשרו כליו במים ונרטבו, מותר לו לשטוח את זה בשמש, אבל במקום נסתר, שלא יראו שהוא תולה את הכביסה בשבת. זה לא כביסה שהוא חיבס ודאי אסור, אבל כביסה כזאת שנרטבה לא באשמתו, זה נפל לתוך מים או שהוא נרטב בגשם, זה מותר. אמר רב יהודה, אמר רב, מה? קודם כל מביא את הדין הזה ואחרי זה ישאלו מהמשנה. כל מקום שאסרו חכמים לעשות איזשהו דבר מפני מרית העין, כדי שאנשים לא יחשדו בו, למשל פה, אז חכמים אסרו לתלות כביסה, לתלות בגד שנרטב מול כולם, משום מרית עין שלא יחשדו בו שהוא חיבס את זה בשבת. אנשים לא ידעו שזה נרטב לו, חשבו שהוא חיבס את זה. דבר שאסרו משום מרית העין, לא רק מול העם זה נאסר, אלא אפילו בחדרי חדרים אסור. אז איך המשנה שלנו אומרת, שואלת הגמרא, מהמשנה על רב יהודה בשם רב, כן? תנן, המשנה אומרת, שותחן את הבגדים שנרטבו לו בחמה, אבל דווקא במקום סתר, אבל לא כנגד העם, לא במקום שכולם רואים, שלא יחשדו בו שהוא חיבס את זה בשבת. אתה רואה שדבר שעשו משמרית העין, מול כולם, אסור לו לתלות את זה, אבל בצנאה, שאף אחד לא רואה, מותר כן, עונה הגמרא, המשנה הזאת היא לא להלכה, באמת. תנאי היא, התנא של המשנה שלנו זה דעה שהיא לא נפסקת ככה. דתניא יש ברייתא, שותחן בחמה אבל לא כנגד העם. זה המשנה שלנו. רבי אלעזר ורבי שמעון בר יוחאי אוסרים, כמו שאמר רב יהודה בשם רב, כל דבר שאסור כנגד העם, אפילו בחדרי חדרים אסור. וככה באמת נפסק להלכה, שאסור לאדם אפילו לשטוח את הבגדים שלו בצנאה אם הם נרטבו, מה כן? הוא יכול לשים למשל את הבגדים על גבי מטלה, ששם הוא רגיל בכל מקרה לשים את הבגדים שלו, או לשים מגבת על גבי מטלה, במקום שהוא בדרך כלל רגיל בכל מקרה לתלות, לא דווקא דברים שהוא מחבס, שם באמת יהיה מותר לתלות את הבגדים האלה לייבוש, ועד כאן דף קוף מ"ו.